ראש השנה דף י"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ט"ז עמוד ב', 13 שורות מלמטה, במילים אמר רבי קרוספדאי, את הדברים הוא אמר בשם רבי יוחנן, הדברים הידועים, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, זיכרון מעשה הבריות. אחד של רשעים גמורים, שרובם מלאים באבונות, ואחד של צדיקים גמורים שמלאים בזכויות, ואחד של בינוניים, רש"י כותב שזה מחצה זכויות, מחצה אבונות. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר מיד לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. בינוניים תלויים ועומדים. ממתי עד מתי? מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו ועשו תשובה, נכתבים ביום הכיפורים לחיים. ואם חלילה לא זכו לעשות תשובה, הם נכתבים למיטה. תוספות מביא ומעורר כאן את השאלה, הרי מצאנו רשעים ששנה שלמה הם חיו, ועוד שנה הם חיים, ועוד שנה ועוד שנה, לא רואים שהם נכתבים ונחתמים למיטה. לעומת זאת, צדיקים הרי מתים בסוף. אז מה אתה רוצה לומר, שבאותו שנה שהם נפטרו, הם היו רשעים בראש השנה? בתוספת, ביאור מסביר את השאלה הזאת בספר דן ידין, של הצדיק המפורסם רבי אליעזר פאפו, בעל המחבר של הפה ליועץ, אז בספרו דן ידין בפרשת ראה, וביתר נופך מחדד את השאלה. והתשובה, מה שכתוב שהצדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, הכוונה לחיי העולם הבא. ומוסיף ומבאר דן ידין, שמכינים להם ומסייעים באדם, לאותם הצדיקים שהכינו את עצמם והתאמצו ורובם זכויות, סוללים בפניהם את הדרך להגיע בסופו של דבר לחיי העולם הבא, על ידי שמאפשרים להם להמשיך וללכת בדרך הטובה. לעומת זאת, הרי רשעים גם בחייהם, כמו שתוספות מביאים, קרויים הרי מתים. כי מי שרק עשו כל הזמן בעוונות, הוא הרי עשו כל הזמן בהפך של חיים. ורק יש להם אולי כמה זכויות שהם עשו ומקבלים את שכרם בעולם הזה, לכן הם חיים עוד קצת, כמה זמן שהם חיים, כדי לקבל את כל הזכויות שנשארו להם עוד בעולם הזה, ואז לא נשאר להם שום דבר לעולם הבא חלילה. אמר רבי אבי, מה יקרה? מאיפה לומדים מהפסוק? שיש שלושה ספרים. דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא על אויביו, ימחו מספר חיים, ועם צדיקים אל יכתבו. דורשת הגמרא, ימחו מספר, זה ספרם של רשעים גמורים, חיים זה כמובן ספרם של צדיקים גמורים, ועם צדיקים אל יכתבו, זה ספרם של בינוניים. רב נחמן בר יצחק אמר, מאחה לומדים שיש שלושה ספרים שנפתחים. משה רבנו מבקש, שהקדוש ברוך הוא ימחל לאבונות של עם ישראל, ועם עין, אם אתה לא מוכן, מכנינה מספרך אשר כתבת. מכנינה זה ספרם של רשעים. מספרך זה ספרם של צדיקים. אשר כתבת זה ספרם של בינוניים. תניה בית שמאי אומרים, שלוש כיתות הן ליום הדין. רש"י וגם תוספות מביאים שמדבר פה על הדין של לעתיד לבוא, של תחיית המתים. אחת של צדיקים גמורים, ואחת של רשעים גמורים שרובם אבונות, ואחת של בינוניים שהמצוות והאבונות זה מחצה על מחצה. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיי העולם הבא. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לגיהנום, שנאמר, ורבים מישני אדמת אפר יקיצו בתחיית המתים. אלה הצדיקים לחיי העולם, ואלה הרשעים לחרפות לדיראון עולם בגיהנום. הבינוניים יורדים לגיהנום ומצפצפים, רש"י כותב, הם צועקים ובוכים שם מפני ייסוריהם שעה אחת, ועולים לעולם הבא, שנאמר, והבאתי את הקבוצה השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, ואז הם נתהרים מאבונותיהם, הוא יקרא בשמי, יתפלל אליי, יתפלל להשם, ואני אענה אותו, יוציא אותו מהגיהנום לחיי העולם הבא. ועליהם על הכת הבינונית אמרה חנה, השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. זה בית שמאי אומרים. בית הלל אומרים, מידת הקדוש ברוך הוא ורב חסד, אלה שהם מחצה על מחצה זכויות ואבונות, הקדוש ברוך הוא מטה את כף הדין כלפי חסד לצד הזכות, והם עצמם לא יורדים בכלל לגיהנום. ועל הבינונים עליהם אמר דוד המלך, אהבתי כי ישמע השם את קולי. ועליהם אמר דוד, כל הפרשה כולה עפפוני חבלי מוות. וכן דלותי ולי הושיע, שאפילו שהוא דל מן המצוות, הקדוש ברוך הוא מטה כלפי חסד ומושיע. אז דיברנו על צדיקים, דיברנו על בינונים, דיברנו על רשעים. אבל פושעי ישראל בגופן, הגמרא תכף תבאר על מי מדובר, ופושעי אומות העולם בגופם, וגם עליהם הגמרא תבאר מי מדובר, אלה יורדים לגיהנום, וגם אחרי שנידונים ב-12 חודש, לאחר 12 חודש גופם קלה ונעשה אפר, ונשמתם נשרפת, ורוח מפזרתם תחת כפות רגלי הצדיקים שנאמר, ועשותם, הכוונה הוא כבשתם, מאחתם, לשון מאוך, מה שככה מבאר בספר מלאכי, ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם של הצדיקים. זה פושעי ישראל או פושעי אומות העולם בגופם. אבל אלה שבמצב יותר גרוע, המינים שהפכו דברי אלוקים חיים לרעה, כמו הצדוקים והביתוסים שלקחו את דברי התורה ועיוותו אותם, לא הסכימו לקבל את הפירוש שקיבלנו מרבותינו במעמד הר סיני על ידי משה רבנו, אלא עיוותו את התורה. והמסורות, אלה שמוסרים ממון של עם ישראל לעובדי כוכבים, והמשומדים והאפיקורסים, רש"י כותב, מה שמובא במסכת סנהדרין, תחילת פרק חלק, שאלה המבזים תלמידי חכמים, שאם רואים אדם עוסק בתורה, הם מסתכלים עליו כמו אחד שלא מועיל שום דבר לאף אחד, והם לא מבינים שאלה שעוסקים בתורה מקיימים את העולם, שנברא רק בשביל התורה, כמו שמובא במדרש בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, והם קיום כל העולם כולו. אלה שמבזים את תלמידי החכמים, נקראים אפיקורסים, שזה חמור מאוד, ואלה שכפרו בתורה ואמרו שהתורה לא באה מן השמיים, ואלה שכפרו בתחיית המתים, וכל אלה, לפי דעתו של רש"י, נכללים שהם פירשו מדרכי ציבור, פירשו מדרכי ציבור, זה כמו כותרת לרשימה שהזכרנו, ואלה שנתנו חיטתם, הכוונה פחדם, שהפחידו בארץ החיים, הטילו מורא לציבור, וזה לא היה לתועלת, זה לא היה לשם שמיים, ושחטאו והחטיאו את הרבים, כגון ירובעם בן נבט וחבריו, כל אלה יורדים לגיהנום ונידונים בה לדורי דורות, שנאמר, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, וגומר, המשך הפסוק, כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תכבה, והיו לדיראון לכל בשר. כל הכיתות שהזכרנו, העונש שלהם, העונש של הגיהנום קלה, נגמר, אבל אלה, הן אינם קלים. זאת אומרת, יכול גם להיות מציאות שהגיהנום כבר ייגמר, והם עדיין נשארים. אז אפשר לבאר בשתי צורות. צורה אחת אפשר לומר, גיהנום קלה, נגמר הגיהנום לכל אלה הרשעים בכיתות הפשוטות. אבל אלה של הכת החמורה שהזכרנו, פירשו מארץ החיים וכל הרשימה פה, אצלהם הם אינם קלים גם אחרי שהם סובלים איסורים, הם עדיין נשארים. זאת אומרת, הם ממשיכים לסבול את האיסורים. או אפשר להסביר הסבר אחר, שגם אחרי שהגיהנום כבר יהיה קלה, הם עדיין נשארו, והם אינם קלים. שנאמר, וצורם לבלות שאול. זאת אומרת, הם נשארים והם מבלים את השאול, והם עדיין נשארים קיימים. וכל כך למה נאנשים? מפני שפשטו ידיהם בזבול. זבול זה הכוונה לבית המקדש. בגללם נחרב בית המקדש. שנאמר, המשך הפסוק, מזבול לא. ואין זבול אלא בית המקדש. שנאמר, על ידי שלמה המלך, בנו בניתי בית זבול לך. ולהם אמרה חנה, השם יאיחת ומריביו, שלהם לא יהיה תקומה, אלא יאיחת ומלשון יישארו למטה, תחתון, יהיו בשאול תחתית. בשורה האחרונה בדף ט"ז עמוד ב', אמרנו, דעת בית שמאי, שהבינונים יורדים לגיהנום שעה אחת ומצפצפים, צועקים אל השם, צועקים ובוכים מפני האיסורים שלהם שעה אחת והם עולים לחיי העולם הבא. אמר על זה רבי יצחק בר אבין, דבר נורא. אפילו שהם באים לעולם הבא, אבל מכיוון שהם היו בגיהנום והם נשרפו, ופניהם דומים לשולי קדירה. ניכר בהם השחרות, גם אחרי שמלבנים את השחרות הזאת עדיין זה יהיה ניכר. ואמר רבא, ואינהו, אלה שיורדים לגיהנום, משפירי שפירי בבני מחוזה. אלה המעונגים והשמנים שבבני מחוזה, יש מהם כאלה שהם יהיו שם בגיהנום. אלה שהם עולים מהגיהנום לעולם הבא, והם פניהם שחורים כשולי הקדרה, מכיוון שהם ניכרים בין האחרים הצדיקים שבעולם הבא, כשפניהם כשולי קדרה, ומקריים בני גיהנום, הם נקראים בני גיהנום, למה? גם כשהם בעולם הבא, מכיוון שהם פניהם כשולי קדרה, אז הם ניכרים כאלה שהיו בגיהנום, אז קוראים להם בני גיהנום. עכשיו הגמרא מבארת את הברייתא שהזכרנו. אמר מה? בית שמאי הרי אמרו שהבינוניים יורדים לגיהנום שעה אחת, והמצפצפים צועקים מחמת איסוריהם ועולים לעולם הבא. אבל בית הלל אומרים שאלה שהם בינוניים, שיש להם זכויות וחובות שווה בשווה, ורב חסד. הקדוש ברוך הוא מטה את הדין של הבינוניים כלפי חסד, ובכלל לא יורדים לגיהנום. שואלת הגמרא והכתיב, והבאתי את השלישית באש. זאת אומרת שהכת השלישית של הבינוניים כן יורדת לגיהנום. עונה הגמרא, הטעם, אלה שבאים באש, זה בפושעי ישראל בגופם. תכף הגמרא תבהר מה הכוונת פושעי ישראל בגופם, אבל הם יהיו באש. אבל בינוניים רגילים, הקדוש ברוך הוא מטה אותם כלפי חסד. שואלת הגמרא, פושעי ישראל בגופם, והאמרת לתלו תקנת. אמרת שפושעי ישראל בגופם, הם נעשים אפר. אבל לעומת זאת מה שכתוב כאן, והבאתי את השלישית באש, בהמשך כתוב, וצרפתים כצרוף את הכסף, ואז יהיה להם עולם הבא. עונה הגמרא, נכון, מדברים פה על אלה שהם פושעי ישראל בגופם, בהם עצמם יש שתי כיתות. קילת לו תקנה, איזה מבין פושעי ישראל בגופם, אין להם תקנה בכלל והם יהיו אפר. אלה שחוץ מזה שהם פושעים בגופם, הם גם ברוב אבונות. יש להם רוב אבונות, והם גם פושעי ישראל בגופם בחלק מהאבונות שיש בהם. אבל האחה, הפסוק שאומר ש אלה, הקדוש ברוך הוא צורף אותם באש, ובסופו של דבר כן יהיה להם תקנה, זה אלה שיש להם מחצה אבונות ומחצה זכויות. סתם ככה, אלה שיש להם מחצה אבונות ומחצה זכויות, הקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד. אבל למה את אלה הוא כן שם בגיהנום וצורף אותם כצרוף את הכסף? כי ואית באונמי, כי בתוך המחצה אבונות יש בהם גם את האבון, דפושי ישראל בגופם, שתכף אנחנו נראה מה הכוונה. שאז לא סג ילי, הם לא יתנקו בלי דלה והבאת את השלישית באש, בלי שהם יהיו קצת בגיהנום. ואם לאו, אבל אם אין את האבון של פושעי ישראל בגופם בין האבונות, אלא הם רק בינוניים רגילים על זה, ורב חסד, הקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד, ועליהם אמר דוד, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. דרש רבה על הפסוק הזה, מהי דכתיב, אהבתי כי ישמע השם את קולי. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אימתי רואים שאני אהובה לפניך? בזמן שאתה שומע קול תחנוני. המשך הפסוק שם כתוב, שעם ישראל אומרים דלותי ולי הושיע. למרות שאני דלה, אף על פי שדלה אני מן המצוות, כמו הבינוניים שיש להם בדיוק מחצה זכויות, מחצה חובות, לי נאה להושיע שהקדוש ברוך הוא מטה אותם כלפי חסד. אמרנו שפושעי ישראל בגופם, אם יש להם רוב אבונות, אין להם שום תקנה. ואם זה מחצה על מחצה, ובמחצה אבונות יש גם כן פושעי ישראל בגופם, אז הקדוש ברוך הוא מכניס אותם לגיהנום, והם צועקים, ואז הם יוצאים משם. מה הכוונה פושעי ישראל בגופם? מה הניעו? אמר רב, זה אחד שהוא קרקפתא דלא מניח תפילין. ראש שלא מניח תפילין, אדם שלא מניח תפילין. מה פירוש? אז כמובן בראשונים מסבירים כמה וכמה הסברים. הסבר אחד מובא בראשונים, מתי אנחנו אומרים שבן אדם הזה הוא נקרא פושע ישראל בגופם כשהוא לא מניח תפילין? שהסיבה שהוא לא מניח תפילין זה מכיוון שהמצוות בזויות עליו. המצווה הזאת בזויה עליו. בזוי אצלו להיות עם תפילין. זאת אומרת, בן אדם היה פעם אחת שהוא שכח להניח תפילין, אבל זה לא בגלל שהמצוות בזויות עליו, אז הוא לא נכלל בזה. יש אחרים מהראשונים שאומרים שזה מדובר פה על אחד שלעולם לא מניח תפילין, שמעולם לא הניח תפילין. בין כך ובין כך, אנחנו למדים שאם האדם מקבל על עצמו להתחיל להניח תפילין, בוודאי שהוא לא נכלל באלה שהם פושעי ישראל בגופם. מה זה הכוונה פושעי אומות העולם בגופם שהזכרנו? אמר רב בעבירה, כותב תוספות שזה הכוונה לגילוי עריות, שנאמר במסכת סנהדרין שגם בני נוח מצווים על גילוי עריות. ושנתנו חיטתן בארץ החיים. אתם הזכרנו בין אלה שגם אחרי שבגיהנום הם הופכים להיות אפר ואין להם, הם לא יוצאים משם אף פעם. מי זה אלה שנתנו חיטתם בארץ החיים? אמר רב חיסדא, זה פרנס, מנהיג המטיל אימה יתרה על הציבור, הוא נותן מורה על הציבור שלא לשם שמיים. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, כל פרנס המטיל, כל מנהיג המטיל אימה יתרה על הציבור שלא לשם שמיים, אז אינו רואה בן תלמיד חכם שיוכל להיות פרנס אחריו. שנאמר, לכן יראוהו אנשים, אנשים פוחדים ממנו שלא לשם שמיים, אדם כזה לא יראה כל חכמי לב. הוא לא יהיו לו בנים חכמי לב. למדנו שאלה שהם בינוניים, יש להם בדיוק מחצה חובות, מחצה זכויות, אז עליהם בית הלל אומרים, שהקדוש ברוך הוא מתנהג במידה ורב חסד, והוא מטה את כף המאזניים כלפי חסד. מביאה הגמרא שלושה הסברים, איך בדיוק זה מתבצע, ההטיה הזאת כלפי חסד. איך יבין? הסבר ראשון, רבי אליעזר אומר, כובשו, הוא מכביד את הכף המאזניים של הזכות כלפי מטה, ואז הזכויות מכריעים את האבונות, שנאמר, ישוב ירחמנו, איך הקדוש ברוך הוא ישוב ירחמנו? על ידי שיכבוש, ועל ידי זה יכריע את אבונותינו. הסבר שני, איך הוא מכריע עם הזכויות? רבי יוסי בר חנינה אמר, נושא את האבונות כלפי מעלה, הקף של האבונות הוא מגביע כלפי מעלה, ואז יוצא שהזכויות מכבידות כלפי מטה. שנאמר, הפסוק אומר, נושא אבון, ועל ידי זה עובר על פשע. הסבר שלישי, תנא דבי רבי ישמעאל, שמעביר ראשון ראשון, את האבון הראשון, הקדוש ברוך הוא שם בצד, ואז כשאתה שם את כל האבונות, ואת כל הזכויות, אז יש יותר זכויות מאבונות, כי אחת האבונות הקדוש ברוך הוא הוריד לפני כן. זה כוונה מעביר ראשון ראשון, וכן היא עמידה של ורב חסד. אמר רבה, והאבון עצמו הראשון שהקדוש ברוך הוא הניח אותו בצד, אינו נמחק. למה אינו נמחק? די יקרו באבונות, אם בסופו של דבר יתברר, שאפילו אחרי שהורידו אבון אחד, עדיין יש חצי חצי. זאת אומרת, שאם האבון שהורידו יש פה רוב אבונות, אז מחשיב בעדיו, מחשיב גם את האבון שהוא השמיד בהתחלה ביחד עם שאר האבונות. בראש, אחד מהראשונים, הוא עושה סדר בכל הדרגות לעניין עולם הבא. והוא כותב ככה וזה לשונו. נמצא שישה חילוקים בדיני עולם הבא. א', צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיי העולם הבא, כן יזכנו השם יתברך בטוב ובנעימי. ב', הקבוצה השנייה, החילוק השני, בינוניים, סתם בינוניים, ולקה בכלל אבונותיהם, אבון פושעי ישראל בגופם, אז כמו דעת בית הלל, ורב חסד, הקדוש ברוך הוא מטה כלפי חסד. ג' אבל יש בכלל עוונותיהם, אם הם בינוניים, אבל בכלל העוונות, שחצי עוונות, בכלל החצי הזה, יש עוון של פושעי ישראל בגופם, שהם לא הניחו תפילין מחמת זלזול, או שמעולם לא הניחו תפילין. אלה יורדים לגיהנום, אבל מצפצפים או מבצבצים ועולים משם. חילוק רביעי, ד', רובן עוונות, ואין בכלל עוונותיהם עוון פושעי ישראל בגופם, אלא הם רק רשעים שיש להם רוב עוונות סתם. אלה יורדים לגיהנום ונידונים בי"ב חודש, ואחרי שהם סבלו את הדין י"ב חודש, הם באים לידי חיי העולם הבא. אגב, לפני שנמשיך את החילוק החמישי, על זה מסבירים, לכן כשאומרים קדיש על הנפטר, לא אומרים קדיש י"ב חודש, אלא רק 11 חודש. כדי לא להחזיק אותו, את הנפטר, כרשע, שהוא נידון 12 חודש, שצריך לומר עליו קדיש 12 חודש. לכן אנחנו לא אומרים 12 חודש קדיש. החילוק החמישי, אלה שהם גם רובן עוונות, וגם יש בכלל עוונותיהם את העוון של פושעי ישראל בגופם, אלה יורדים לגיהנום ונידונים בי"ב חודש, אחר י"ב חודש גופם קלה, נשמתם נשרפת ורוח מפזרתם תחת כפות רגלי הצדיקים. והחילוק השישי והאחרון, אבל הצדוקים והביתוסים והמסורות שמוסרים ממון ישראל עובדי כוכבים, יורדים לגיהנום ונידונים בה לדורי דורות, שהשם יצילנו. כמובן, על ידי תשובה אפשר תמיד לשדרג ולשפר את המעמד שלנו ולהפוך בעזרת השם להיות צדיקים גמורים, שנזכה כולנו להיכתב ולהיחתם לאלתר לחיי העולם הבא, בטוב ובנעימים בזה ובבא. יש כאן עצה טובה, איך אדם יכול לצאת זכאי בדין. אמר רבא, כל המעביר על מידותיו, מה פירוש? קודם כל שיש לו מידות טובות, אבל מגדירים את זה ככה. הוא לא מדקדק למדוד מידה כנגד מידה לאלה שציירו אותו, אלא מניח מידותיו והולך לו. זאת אומרת, לא כל אחד בדיוק מה שהוא צייר אותו, הוא בדיוק צריך להחזיר לו כמו שהוא צייר אותו, אלא הוא מניח מידותיו והולך לו. הוא מוחל, מוחל על אלבונו. מעבירים לו על כל פשעיו, גם מידת הדין לא מדקדקת אחריו, אלא מניחה אותו והולכת, שנאמר, הקדוש ברוך הוא נושא עוון ועובר על פשע. למי הקדוש ברוך הוא נושא עוון? למי שעובר על פשע. מעביר, מוחל על הפשעים שפושעים בשבילו. מספר את הגמרא, רב הונה בריידר רב יהושע חלש, שנזכה כולנו לבריאות איתנה לאורך ימים ושנות חיים, לנו ולכל משפחותינו וקרובינו. אבל הוא נהיה חולה. על רב פאפה לשיולי בי, בא רב פאפה לבקר את החולה, ביקור חולי, מצווה גדולה, שאל בשלמה, חזיי דחליש לי אלמה, הוא ראה שהוא נוטה למות. אמר להו, הוא ראה שזה כבר ממש יציאת נשמה, אמר צוויתו לי זוודתה, תכינו לו צעידה לדרך, תכינו לו תכריכים. לסוף התפח, נהיה בריא, רב הונא בריידר רב יהושע. אז רב פאפה, הוא אמר להכין תכריכים, באים כולם להביא תכריכים, והנה רב הונא בריידר רב יהושע פותח את העיניים, הוא החלים. ואב הרב מחשיף רב פאפה למחזיי. רב פאפה התבייש להסתכל על רב הונא בריידר רב יהושע, כי הוא כבר התחיל לדבר על זה שצריך להכין לו תכריכים. אמרו לי, אז שאלו את רב הונא, מה החזית? הוא כבר נטל למות, זאת אומרת, הוא הגיע לעולם הבא. מה ראית שם? אמר לו, אין, הח יאבה. באמת זה מה שהיה, כבר נכנסה עליו מיטה, הוא כבר היה צריך לעזוב את העולם. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, הועיל ולא מוקים במילי, הוא לא מעמיד על מידותיו, אלא הוא מוכל, הוא מוותר. לא תקומו בעדי, אל תדקדקו אחריו. שנאמר נושא אבון ועובר על פשע, למי הקדוש ברוך הוא נושא אבון ומוחה והולך עם מידת החסד, למי שעובר על פשע, וזו הסיבה שנהייתי בריא. המשך הפסוק כתוב, לשארית נחלתו, נושא אבון ועובר על פשע, לשארית נחלתו. אמר רבך בר חנינה, עלייה, יש לנו פה באמת עיצה שמנה, כמו עלייה הזנב שיש בו הרבה שומן, ובאמת פה העיצה הזאת, שמאדם מעביר על מידותיו, זה עצה טובה, אפשר ככה בקלות לצאת זכאי בדין, אבל וקוץ בה. יש בדבר קשה בעצה הזאת. כי כתוב לשארית נחלתו ולא לכל נחלתו. לא כל אחד באמת עומד במעלה הזאת שהוא מעביר על מידותיו. ובדווקא למי שמשים עצמו כמו שיריים, כמו שאריות, שהם לא נחשבים, ככה הוא לא מחשיב את עצמו. שהוא בענווה ובלי גאווה. רב הונה רמי, הוא הביא סתירה. מצד אחד כתיב, צדיק השם בכל דרכיו. צדיק זה מלשון צדק ויושר. שקדוש ברוך הוא הולך עם האדם לפי מעשה ולפי דרכיו במידת האמת. מצד שני כתיב וחסיד בכל מעשיו. חסיד זה אחד שהולך לפני משורת הדין, לא הולך בשורת הדין. אז אם כתוב צדיק זה שורת הדין, חסיד זה לפני משורת הדין. אלא בתחילה כשהקדוש ברוך הוא מתחיל לדון את האדם, את העולם, צדיק הולך במידת הדין. ולבסוף, בסוף הדין, כשהוא רואה שהעולם לא מתקיים בדין, אלא ברחמים, אז הקדוש ברוך הוא הולך לפני משורת הדין במידת חסיד. עוד רשע, דומה לזה. רבי אלעזר רמי, מצד אחד כתיב, ולך השם חסד, שהקדוש ברוך הוא כמו חסיד, דיין הוא עושה חסד, הולך לפני משורת הדין. בסוף של הפסוק כתיב, כי אתה תשלם לאיש בדיוק כמעשהו, בצדק. לכאורה זה סותר, אותו תירוץ. בתחילה, הקדוש ברוך הוא נוהג במידה של כי אתה תשלם כמעשהו, אבל הקדוש ברוך הוא לבסוף רואה שאין העולם מתקיים במידת הדין, אז הוא לך השם החסד, הולך במידת הרחמים. אילפי, ואמרי לה אילפה, רמי, גם כן הביא סתירה דומה לזה. מצד אחד כתיב שהקדוש ברוך הוא המידה שלו ורב חסד, כמו חסידות, לפני משורת הדין. מצד שני כתיב, והמת, צדק ויושר, דין. בתחילה הקדוש ברוך הוא דן במידת ואמת, ולבסוף שהוא רואה שהעולם לא יתקיים במידת הדין, מידת הרחמים, ולך השם החסד, לפנים שורת הדין. ורב חסד. אז דיברנו על ורב חסד ואמת, זה ממידת מהי"ג מידות של רחמים, אז כבר הגמרא מביאה עוד בעניין הזה. ויעבור השם על פניו ויקרא. ככה נאמר שהקדוש ברוך הוא עבר לפניו לפני משה רבינו והוא אמר את ה-13 מידות של רחמים. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב, אם לא שהפסוק הזה כתוב מפורש, אנחנו מעצמנו אי אפשר היה לאומרו. כי ויעבור מלמד שהקדוש ברוך הוא הראה למשה במראה הנבואה, כמו שהוא נתעטף הקדוש ברוך הוא בתלית כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה. ואמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, זה לא פשוט, עכשיו ראינו כמה עבירות זה דבר נורא והיום, אבל יש פתרון, יש תשובה. יעשו לפניי כסדר הזה שישלחו שליח ציבור ויאמר 13 מידות של רחמים, ואני מוחה להם. ידגים במידות של רחמים פותח, השם, השם, אומרים פעמיים שם, השם, כל רחום וחנון, השם, השם, אני הוא שנוהג במידת הרחמים קודם שיחטא האדם. מה צריך מידת הרחמים קודם שיחטא האדם? אז יש מבארים שזה גם אם הקדוש ברוך הוא יודע שאדם עתיד לחטוא, בכל זאת הקדוש ברוך הוא דן אותו כפי שהוא עכשיו, באשר הוא שם, ולא לפי העתיד שהוא עתיד לחטוא. יש אומרים שהקדוש ברוך הוא שומר עליו שלא יבוא לידי חטא. זה פעם אחת השם. והפעם השנייה, אני הוא שנוהג במידת הרחמים גם לאחר שחלילה יחטא האדם. ואם הוא יעשה תשובה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו כאילו הוא לא חטא. המשך הפסוק, המשך מידות של רחמים, כל רחום וחנון. ערך אפיים ורב חסד, באמת כל ידגים במידות של רחמים. אמר רב יהודה, ברית קרוטה. יש ברית, שהקדוש ברוך הוא קראת ברית, ל-13 מידות שאינם חוזרות ריקם. אם עם ישראל מזכירים את ידגים במידות של רחמים בתפילות ובתעניות, הקדוש ברוך הוא לא מחזיר את הי"ג מידות ריקם, שנאמר, הנה אנוכי קוראת ברית, על הי"ג מידות האלה זה נאמר. אמר רבי יוחנן, גדולה תשובה, שאדם חוזר בתשובה, שגם אם נגזר דינו של האדם, גזר דין לא טוב, התשובה מקראת גזר דינו של האדם, שנאמר, אשמן לב העם הזה, הלב אטום בשומן, ואוזניו אכבד שהוא לא רוצה לשמוע, ועיניו השע, הכוונה תח, מלראות. למה האדם, העם הזה, אטום ולא מעוניין לשמוע, לא מעוניין להבין, לא מעוניין לראות? מדובר פה כמובן לשמוע מוסר, כי הם חוששים, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין שהוא צריך לחזור בתשובה, אבל הוא לא רוצה לחזור בתשובה. לכן הוא שם שומן על הלב, סותם את האוזניים, סוגר את העיניים. אבל רבנו, מה הבעיה לחזור בתשובה? אם האדם יחזור בתשובה ושב ורפא לו, הקדוש ברוך הוא ירפא לו את גזר הדין, גם אם נגזר עליו חלילה גזר דין שאינו טוב. אתה רואה שעל ידי תשובה אפשר לקרוע גזר דין. אמר לי רב פאפה לאביי, מי אמר שמדובר פה אחרי גזר דין? ודילמה לפני גזר דין ושב ורפא לו, שלא יגזר עליו גזר דין שלא טוב. אמר לי, ענה לו, ורפא לו כתיב, ואיזה דבר שצריך רפואה, הווה אומר זה גזר דין. היה גזר דין לא טוב, צריך לרפא את זה, על ידי תשובה אפשר לרפא את גזר הדין שהוא יהיה טוב. שואלת הגמרא, מה אפשר על ידי תשובה לקרוא את גזר הדין? מי טבעי, הברייתא אומרת, עכשיו בינתיים, בין ראש השנה ליום הכיפורים, מוכלים לו על העבירות שלו, אבל אם הוא לא שב בינתיים בעשרת ימי תשובה, זה כבר לא יעזור לו אפילו להביא את כל הקורבנות הכי משובחים בעולם. אפילו הביא כל אילי נוויות שבעולם, האילים הכי מובחרים שבעולם, אין מוכלים לו. אז אתה רואה שכשנגזר הדין, לא קוראים אותו על ידי תשובה. עונה הגמרא לא קשיא. הברייתא שאומרת שלא קוראים את גזר הדין בתשובה של אדם יחיד. מה שרבי יוחנן דיבר, שזה כן נקרא, זה בתשובה של ציבור שלם שיכולים לקרוא את גזר הדין. שואלת הגמרא, ציבור יכול לקרוא את גזר הדין? מי טבעי. עיני השם אלוקיך הבא. על ארץ ישראל, ומילא גם על שאר הארצות, כמו שמובא ברש"י על המקום בפסוק שם בספר דברים. מראשית השנה ועד אחרית שנה. אז מראשית השנה, הקדוש ברוך הוא קובע, למשל, כמה גשמים ירדו במהלך השנה. בשביל מה עיני השם צריכים להיות שם גם עד אחרית שנה? איתים לטובה ואיתים לרעה. לפעמים זה בשביל להיטיב, ולפעמים זה גם בשביל להפך. איתים לטובה כיצד? נתחיל בדרך הטובה. הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ולכן פסקו להם גשמים מועטים, שלא ירדו גשמים, יצירת גשמים נוראה אמורה להיות. רק קצת גשמים אמורים לרדת השנה הזאת. ולבסוף עם ישראל חזרו בתשובה וחזרו בהם. מה אומרת כאן הברייתא? להוסיף עליהם אי אפשר. אי אפשר להוסיף שירדו הרבה גשמים, יותר ממה שנגזר בראש השנה. שכבר נגזרה הגזרה, אי אפשר לשנות אותה. כבר יש כאן ראיה, שאפילו שזה ציבור שחוזרים בתשובה, אי אפשר לקרוע את גזר הדין. אז זו השאלה, תכף נקבל על זה תשובה גם כן. אלא, הקדוש ברוך הוא אבל רואה שעם ישראל חזרו בתשובה. עיני השם אלוקיך, גם באחרית שנה, ואחרית שנה עם ישראל כן חזרו בתשובה, הציבור חזרו בתשובה, מה עושים? הקדוש ברוך הוא מורידם, בזמנם, ממתין שיזרעו את הזרעים, מיד אחרי הזרעים הוא נותן את הגשמים, על הארץ הצריכה להם, על השדות, על הקרמים והגנות, הגינות, מה שנקרא בתוך הכינרת, ישר איפה שצריך. הכל לפי הארץ, בדיוק במידה הנכונה. איתים לרעה כיצד? מתי יוצא שזה שהקדוש ברוך הוא עיני השם אלוקנו על הארץ גם אחרית שנה, מתי זה יוצא לרעה? הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה, ואז פסקו להם גשמים מרובים, ולבסוף חזרו בהם מצדקתם. לפחות מהם אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה, שיהיה הרבה גשמים. אלא הקדוש ברוך הוא מורידם שלא בזמנם לפני הזריעה. אתה בא לזרוע את הזרעים, הכל בוץ, טיט. טוב, מסירות נפש בשביל שיהיה פרנסה, מה לא עושים בשביל פרנסה? ואז אחרי שאדם כבר זרע את כל הזרעים, אומר, אם ירד כל כך הרבה גשם לפני הזריעה, בטח עכשיו, פתאום אין גשמים יותר. הגשמים ירדו בזמנים שאינם צריכים, שלא צריך גשמים. ואם הוא כבר כן מוריד גשמים אחר כך, זה על הארץ שאינה צריכה להם, ביערות, במדבריות. אתה רואה מפה, שאם עם ישראל היו רשעים, ונגזר עליהם שלא ירדו להם גשמים, אי אפשר לקרוא את גזר הדין, אפילו אם הם חוזרים בתשובה, אלא מה עושים? טוב, את קצת גשמים נשים במקום הנכון ובזמן הנכון. אז אתה רואה מפה, שאפילו כשזה לטובה, כשעם ישראל חזרו בתשובה, לא קוראים את גזר הדין, אלא פשוט אמור להיות קצת גשם, שמים את זה במקום הנכון ובזמן הנכון, אבל מי על יקראי, נו לי גזר הדין, היו ולוסיף לו, מה הבעיה? קרא את גזר הדין, שנגזר כשהם היו רשעים שם בראש שנה, הם חזרו בתשובה, תן להם דין חדש, שירדו גשמים בשפע. זה שקדוש ברוך הוא משאיר את פסק הדין מראש השנה, זאת אומרת שאפילו אפילו על ידי תשובה של ציבור אי אפשר לקרוא את גזר הדין. נהג מה שאני, אתם שם זה שונה. זה אפשר באחי. אפשר גם בלי לבטל את הגזרה להיטיב. בשביל מה אתה צריך גשמים? בשביל מה? יש גמרא, אני זוכר טוב, מסכת תענית, שאם לא שצריך בשביל הבריאות את הגשם, הרבנן היו מבטלים בכלל את כל המושג של גשם, כי קשה יום המטר כמו יום דין. זה מאוד מציק לאנשים הגשם, בשביל מה צריך מדי הרבה גשם? בשביל שדות, קרמים, גינות, בשביל מים לשתייה וכו'. אז הקדוש ברוך הוא נותן את הגשם בדיוק איפה שצריך, לא צריך להוסיף עוד מים. לכן הוא לא מבטל את הגזר הדין, אבל אם הציבור החוזרים בתשובה, והגזר הדין שנגזר בראש השנה, אי אפשר לעשות אותו לטובה בשום צורה שהיא, אז בוודאי שאפשר גם לקרוא את גזר הדין לטובה ולברכה. עכשיו גמרא, תשמע. לכאורה נראה פה שמדובר על ציבור. יורדי הים באוניות, עושה מלאכה שהעבודה שלהם זה במים רבים, הם מפליגים בים. אימה, ראו מעשה השם וגומר. וואה. כתוב בסוף מסכת קידושין, שאלה שהם ספנים, שהם עובדים בעבודות, שהם יוצאים הרבה לים, שהם מפליגים בים, הם רובם כשרים. למה? כי כשאתה מפליג בים, הוא מגיע לכל מיני מצבים של סכנה, שהלב שלו חייב להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, כי יודע שהקדוש ברוך הוא היחיד שיכול להציל אותו. וגומר, ויומר, ויעמד רוח שערה, ותרומם גליו. איזה גלים יכולים לפעמים להיות בים. גובה אדיר. יחוגו וינוק, השיקור וגומר. תראה את הספינה, איך היא מתנדנדת, כמו איזה שיקור. ויצעקו אל השם בצר להם וגומר, כאלה גלים, הלב נשבר, חוזרים בתשובה, במצוקותיהם יושיעם, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, וזה אלה אחד מהארבעה שצריכים להודות, כמו שהגמרא אומרת בברכות נ"ד. המזמור הזה עשה להם סימניות, מן נון הפוכה, אם יש לך תהילים, כתב אשורית, על קלף, כמו שכותבים עם המסורת, כמו ספר תורה, צריך להיות נון הפוכה במזמור הזה. בין פסוק לפסוק. וכשיש נון הפוכה, זה בא למעט. כמו אחין ורקין שבתורה, כתוב אח, רק, זה אומר שיש איזשהו מיעוט. מה המיעוט כאן? לומר לך. ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם, יש מיעוט, לא תמיד ממצוקותיהם יושיעם. תלוי. אם, לומר לך, אם צעקו קודם גזר דין, נענים. אחר גזר דין, צעקו לאחר גזר דין, אינם נענים. לכאורה מדברים פה בציבור, בכל זאת אתה רואה שלא נקרא להם גזר הדין. תרץ את הגמרא, הני, היורדי הים, נמי כיחידים דמו, הם מוגדרים כיחידים, ולכן אחרי גזר הדין, זה לא נקרא להם גזר הדין. מקשה הגמרא תשמה, שאלה בלוריה הגיורת את רבן גמליאל, כתיב, על הקדוש ברוך הוא, הקל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים, אין אצלו נשיאות פנים. מצד שני, כתיב בברכת כהנים, יישא השם פניו אליך. אתה רואה שאפשר כן, שהקדוש ברוך הוא נושא פנים. נטפל לה רבי יוסי הכהן, אמר לה, הם שולח משל למה הדבר דומה? לאדם שנושה בחברו מנה. אחד בא ביקש כסף בהלוואה. המלווה בא, אלווה לו. וקבע לו זמן בפני המלך. המלווה אומר ללווה, שמע, אני נותן לך סכום גדול כמו שביקשת, אבל הנה המלך פה, אתה משלם בזמן פלוני, כן? לפני המלך אני קובע את הזמן. בסדר גמור. ונשבע לו בחיי המלך. הלווה לא פחות ולא יותר אמר, נשבע שהוא נשבע בחיי המלך, שהוא הולך להחזיר את הפיראון בזמן. הגיע הזמן, והלווה לא פראו. בא הלווה לפני המלך לפייס את המלך שהוא פגע בכבודו. אמרתי לך שאני אפרע בפניך, חתמתי בפניך, אלבו לי בפניך, נשבעתי בשמך, בחייך, והנה אני לא מחזיר. בא לפייס את המלך, תמחה לי, תמחה לי. אמר לו המלך, אלבוני מחו לך, ולך פייס את חברך, תשלם את מה שאתה חייב. תפייס אותו, תסתדר איתו. הכנה מאותו דבר גם כאן. יישא השם פניו אליך, הקדוש ברוך הוא אין לו שום בעיה לשאת לנו פנים. אבל כאן בעבירות שבן אדם למקום, הקדוש ברוך הוא נושא פנים וכובש כעסו, מחכה שאנחנו נחזור בתשובה. וכאן מה שכתוב השם, לא, שאשר לא יישא פנים חלילה, בעבירות שבין אדם לחברו, שאם אדם לא מנסה לרצות את חברו, שם זה באמת לא פשוט. ככה בהתחלה תרצו את הסתירה. עד שבא רבי עקיבא ולימד תירוץ אחר בסתירה הזו. כאן, מתי יישא השם פניו אליך? קודם גזר דין. לפני גזר דין, יישא השם פניו אליך. אבל כאן, מתי לא יישא השם פניו אליך? זה לאחר גזר דין. אחר גזר דין זה כבר משהו אחר. אז אם כן, כאשר לרבי יוחנן, אתה סובר שציבור כן קוראים להם את גזר הדין אם הם חוזרים בתשובה. אז למה אתה אומר שאחר גזר דין כתוב אשר לא יישא פנים? מתרץ את הגמרא החנמי. אותו דבר גם תתרץ כאן. זה מדובר פה, מתי נאמר שהקדוש ברוך הוא אשר לא יישא פנים, אחר גזר דין זה דווקא ביחיד שחוזר בתשובה. אבל ציבור שחוזרים בתשובה, הקדוש ברוך הוא ודאי נושא להם פנים, גם אחרי גזר דין, הקדוש ברוך הוא יקרא את גזר דינן מטובה. וגם ביחיד, יש את דעתו של רבי יצחק בהמשך הדף, בדף י"ח, עמוד א', בהמשך העמוד, שהוא סובר, יפה צעקה לאדם, אפילו ליחיד, בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין, היא רצון שהקדוש ברוך הוא יקרא רוע גזר דיננו, ויגזור עלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, ועד כאן דף י"ז.